שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום יום שלישי, אז סמי, שלוש פעמים כי טוב.
שלוש פעמים כי טוב, למה?
פעמיים כי יום, כי יום שלישי, פעמיים כי טוב, זה המסורת שלנו. ופעם אחת כי סוף סוף אנחנו הגענו לפחות להיום, לאיזשהו סוג של
הודנה.
רגיעה והודנה בין חלקי המדינה.
מה, נראה לך שזה יחזיק מעמד
לא
הרבה
זמן? לא יודע, לא, בכלל לא בטוח. יש לי הרגשה שהדבר הזה בספק, אבל... לפחות היום, היום זה יחזיק מעמד, אז שלוש פעמים כי טוב. באולפן, אני איתן אבריאל, אתה סמי פרץ. איך אתה מסתדר עם השקט?
אני לא מרגיש עדיין את השקט הזה, אני מרגיש שאני כן באיזה תהליך של ניסיון לעבד מה בדיוק עברנו פה בחודשים האלה, כי
What
באמת
the
עברנו
happened?
לגמרי. אני לא בטוח שאני מצליח לזקק מתוך עצמי את כל התובנות על מה ש... עברנו פה, אבל נראה לי שיהיה לנו, אתה יודע, עוד הרבה מאוד זמן להפיק מזה הרבה מאוד מסקנות ולקחים, ויש לי איזו תחושה שגם במהלך ההודנה הזו, so-called הודנה, אנחנו נראה עוד לא מעט מחאה, לא מעט מחאה שכנגד, יש פה גם איזה קרב על הרחוב ועל האתוס של מי יצא פה ומי נלחם ומי נאבק. בימין, אני לא יודע למה, רק השבוע התעוררו עם העניין הזה של מאבק על הרחוב. אגב, אני יודע למה, הם חשבו ש64 מנדטים זה מספיק כדי לעשות הכל, כל מה שהם רוצים, הם גילו שזה לא עובד
יש
ככה.
יש מגבלות מסוימות
יש הכוח. מגבלות על הכוח, ויכול להיות שמורים שבגלל שגילינו שיש מגבלות על הכוח, אז אולי אנחנו צריכים להפעיל עוד
כוח.
זרוע של כוח גם ברחוב.
אז בדיוק...
בגלל זה אני לא כזה חיובי
כמו לא, אני חיובי, כי צריך להיות חיובי מדי פעם. עוד יהיו הזדמנויות להיות שליליים. אז לאחר ההודעה של בנימין נתניהו אתמול בערב על השעיית החקיקה להפיכה המשטרית, ואנחנו חוזרים על עצמנו, אבל בכל זאת הסתרר לפתע שקט רגעי על פני מים שמאוד צערו לאחרונה, ולפחות לבינתיים מדינת ישראל מסדירה את נשימתה ומתארגנת לאיזושהי חזרה זהירה לשגרה. אלא שהפסקת האש הוכרזה אתמול באה עם כל מיני הפתעות, למשל עם הצעת חוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים שכבר הוגשה הבוקר לכנסת, לצורך הצבעה מהירה במליאה, אז יש את האקדח הזה שהונח על השולחן, וגם התחייבות של נתניהו לתקצב ולתת לאיתמר בן גביר משטרה משלו, מיליציה, משמר אזרחי. אז למה בכלל צריך דבר כזה, ומאיכן יבוא הכסף? אנחנו נדבר על זה עם הפרשנית שלנו מרב ארלוזורוב.
אז בכל הדיון הזה על ההפיכה המשטרית, שמענו כמה מושגים. שמענו דמוקרטיה, שמענו דיקטטורה, ושמענו דמוגרפיה. ובכל מה שקשור בדמוגרפיה, די ברור שהאגף של הממשלה הנוכחית, הדמוגרפיה עובדת כמובן לצידו. אבל השאלה אם היא עובדת לצידה של מדינת ישראל, ולפי דוח חדש של בנק ישראל, אנחנו רואים שבעוד שהערבים הופכים למשכילים יותר, דווקא אצל החרדים יש ירידה ויש פחות אקדמיים, יש כיפאון בתעסוקת גברים חרדים, והכנסה הפנויה של משק בית חרדי צעיר דווקא נמצאת במגמת ירידה, והם נאלצים להסתמך יותר ויותר על קצבאות, תשלומי העברה. אגב, משהו שנמצא בבסיס ההפיכה המשטרית הזו, רוצים להעביר אותה בין השאר כדי לאפשר יותר תשלומי העברה ופחות דברים שוויוניים. אז נתי טוקר, כתב המקרו שלנו, די הזדעזע מהנתונים, והוא יהיה פה כדי להסביר מדוע.
ובכל זאת, אם כבר חוזרים לשגרה, אז הנה עסקה כלכלית ענקית. ממשלת אבו דאבי, יחד עם ענקית הנפט הבינלאומית בריטיש פטרוליום, מציעות לרכוש מחצית מניומד, למעשה מהשותפה הגדולה ביותר במאגר הגז הגדול לוויתן, תמורת סכום של לפחות עשרות מיליארדי שקלים. כתוצאה מההצעה, מחיר יחידות השותפות בבורסה מזנק בכ-30%, ויצחק תשובה שוב מחייך מאוזן לאוזן. לכן אנחנו נדבר עם לירן לובלין, אחראי על מחלקת המחקר ב-IBI, בית השקעות IBI, כדי לנסות להבין למה אבו דאבי בכלל צריכה את הגז שלנו, ומה היא תבקש לעשות בו. אנחנו מתחילים. שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז הגענו לאיזשהו הפסקת אש קלה, יש איזשהו שקט שהסתרר במדינה הבוקר.
הודנת חגים.
אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה אתמול, אנחנו רואים כל מיני דברים, ואחד מהם זה שכדי לקבל את השקט היחסי הזה, בנימין נתניהו נתן, נקרא לזה מיליציה פרטית, או משטרה חדשה, או משמר אזרחי, לאיתמר בן גביר. אז בואי תספרי לנו, מה זה הגוף הזה? למה בכלל צריך אותו? הרי יש משטרה, ואם יש כסף להקים דבר כזה, למה לא נותנים אותו למשטרה?
א', הייתי שמחה שיהיו לי תשובות בשבילך. אני לא בטוחה שיש לי תשובות, אני לא חושבת שלמישהו יש תשובות. האמת היא שבשלב זה אני שומעת גרסאות סותרות על מה שקרה שם אתמול בערב.
את הנייר ראינו כולם.
את הנייר ראינו כולם, אני שומעת גרסה שמה שכתוב בנייר זה לא מה שמתכוונים לו, ושבפועל, כל הוויכוח הוא קודם כל על משמר לאומי, משמר לאומי כבר הממשלה הקודמת החליטה להקים, בטענה ששומר החומות, המשטרה לא תפקדה היטב, ולצריך גוף ייעודי לנושא הזה.
זה כמעט בעצם כוח מילואים של משטרה, שבקריאה מאוד מאוד קצרה, צריך להתייצב ולתגבר.
כוח מילואים של מג"ב למעשה, של מג"ב. זה התמחות אחרת. במשטרה טוענים שאין צורך במשמר לאומי, שאפשר, תנו לנו עוד כוחות למג"ב, אנחנו נסתדר.
אגב, גם אם הכוח הזה יהיה כפוף למפכ"ל המשטרה ולא לשר לביטחון פנים?
רגע, זה התחיל בכלל עם משמר לאומי בממשלה הקודמת, כפוף למפכ"ל. והמפכ"ל מלכתחילה לא אהב את זה, לא צריך...
אז זה בעצם תת יחידה של מג"ב, זאת אומרת...
לא, זה אמור להיות יותר גדול ממג"ב. זה אמור להיות כאילו משהו שמכיל את מג"ב, מעל מג"ב. בכל מקרה, המפכ"ל לא אהב את זה. ופה הטענה, אגב, שבעצם בן גביר ביקש לקחת את הרעיון הזה של הממשלה הקודמת ורק להרחיב אותו, בן גביר הסכים שזה יישאר תחת המפכ"ל. והנה פתאום הוא שינה את דעתו, למה? אז הטענה אומרת שבעצם המפכ"ל תרפד את אותו משמר לאומי, לא רוצה לקדם אותו, ושכל מה שעשו כאן בעצם זה תרגיל המפכ"ל, אם לא תתחיל לקדם את המשמר הלאומי תחתך, אנחנו נקדם לך משמר לאומי מעל הראש שלך.
כן, אבל תן לנו איזשהו הסבר, מה זה המשמר הלאומי? כמה אנשים יהיו שם? מה התפקידים
אבל
שלו?
אבל למה אתה שואל שאלות קשות? למה אתה חושב...
אני חייב לשאול שאלות
למה
קשות.
למה אתה חושב שקדמה עבודת מטה רצינית להחלטה הזו?
לא, אה?
יש עבודה יחידנית אחת של גל הירש, שעל דעת עצמו כתב עבודה על תפיסת הביטחון הלאומי החדשה של ישראל, הוא דיבר על הקמת national guard או ז'רדנמריה או קרבניירי, הממש, תקשיבו טוב.
משמר לאומי, משמרות מהפכה.
תקשיבו טוב, הוא מדבר על תוכנית של 5 אוגדות, 1 סדירה ו-4 במילואים, 5 אוגדות בתקציב של 45 מיליארד שקלים, שיקח 7 שנים להקים את הגוף הזה. עכשיו זה הוא בנה לבד, לא היה כאן ועדה בין משרדית.
כתב לבד.
תשאלו גם מה המומחיות של האיש, אמנם הוא היה מועמד למפכ"לות, אבל הוא מעולם לא היה במשטרה. בכל מקרה, את העבודה הזו אנחנו לא ראינו, אבל היא הייתה הבסיס לתביעה של בן גביר בהסכמים הקואליציוניים של הקמת משמר לאומי. מה שהוחלט אתמול, זה לא זה. כי זה 45 מיליארד שקל, אין 45 מיליארד שקל, זה משהו אחר. מה זה בדיוק? כל מה שאנחנו יודעים כרגע זה 1,800 תקנים, ושזה יהיה כפוף ישירות, כאמור, לשר הבלם, לבן גביר. מעבר לזה, אנחנו לא יודעים כלום. אני לא חושבת שבן גביר יודע. אני חושבת שזה שורה בהודעה לעיתונות. כאמור, אין עבודת מטה.
בעצם אנחנו גם צריכים להסתכל על השבועות האחרונים, כי הם חלק מהמוטיבציה לעניין הזה. אנחנו רואים פה הפגנות כבר שנמשכו 12 שבועות, אנחנו רואים פה מתח מאוד מאוד גדול בין בן גביר, שר לביטחון לאומי, ובין המפכ"ל, ובין כמובן מפקד מחוז תל אביב, רצון של בן גביר לראות הרבה יותר אגרסיביות של המשטרה בפיזור הפגנות. יכול להיות שהוא בעצם בא ואומר לעצמו, מאחר ואני לא רואה שהמשטרה שרה למרותי כמו שאני הייתי רוצה, אז אני אקים כוח משלי, או שלפחות יהיה לי את השוט הזה, שאם אתם לא תתאפ פסור, אני מקים צבא משלי, מיליציה משלי.
חד משמעית, זאת המוטיבציה. אין ספק לרגע. אלוהים נמצא בפרטים. השאלה היא, מה בסוף אמור להיכתב שם בפרטי ההצעה או בפרטי החוק? האם אנחנו הולכים באמת להקים משטרה נפרדת, זרוע מקבילה למשטרה? תחשבו על הסיטואציה שיש...
אגב, זה מחייב תהליך חקיקה, זה לא נראה של תקציב. תקציב זה החלק הפשוט יותר.
כי זה גם מה הסמכות של הגוף הזה. עכשיו, יש אירוע. גדול, בסדר? יפו בוערת. מגיעים שוטרים כחולים, אולי ביחד עם הגב, ומגיע המשטרה הלאומית.
זה קצת כמו בסרטים אמריקאים, שמגיעים ה-FBI, ומגיעים השוטרים, ומגיעים אלה, אגב, ואז יש ריב סמכויות בשטח.
בדיוק זה, יהיה ריב סמכויות בשטח. עכשיו, היום אין דבר כזה. היום יש תמיד מפקד אחד בשטח, או מפקד צבאי, אם זה באיוש, או מפקד המחוז של המשטרה. כולם כפופים לו, הימם כפוף לו, המגב כפוף לו, פיקוד העורף אם צריך כפוף לו, כולם כפופים לו, כמו היום חלוקת הסמכויות היא מאוד ברורה. האם הכוונה לפצל את זה לשני מפקדים בו זמנית? אני אתקשר למאה, אני אקבל נהלת כזו ונהלת כזו. תשמעו, אין לנו מושג, בסדר? אתם שואלים אותי, אני חוזרת על מה שאני אומרת. אני לא חושבת שלבן גביר יש מושג. אני חושבת שהם התחילו פתאום להפנים, ממש אחרי שהסיפור הזה הוא כאוס, לא נורמלי, ולכן בעצם יש שם איזשהו בעיניי תפנית לאחור, שאומרת, תשמעו, כל מה שאנחנו רוצים זה להביא את קובי שבתאי, לשתף פעולה עם, בן גביר, ולהסכים להקים את המשמר הלאומי בתוך המשטרה. לב הסיפור, זה שני גברים, אגומניקים, מסוכסכים ביניהם, קובי שבתאי ובן גביר, הם רבים, ובאמת, אני גררו את כל המדינה הזו למשהו שאין לנו מושג מהו ולנו מוביל
אבל
אותנו.
אבל רגע, זה משתלב לי עם עוד דבר. אנחנו רוצים להזכיר שבצלל סמוטריץ' הוא לא רק שר האוצר, הוא גם שר במשרד הביטחון, והוא גם כן רצה להקים לעצמו איזה מין מערך משלו שיטפל ביהודה ושומרון, שזה כולל את מתאם הפעולות בשטחים, את המינהל האזרחי, והרעיון הזה של בוא נשבור פה את ההיררכיה הרגילה של צבא אחד, משטרה אחד, הוא משתלב בעצם בשני הגורמים האלה, שני השחקנים הקיצוניים האלה בממשלה, מנסים לבנות פה מין מערכים פרטיים שלהם שיטפלו רק בנושאים שלהם, שמאגנינים את הקהל שלהם.
כולל מגב היוש שאמור לעבור לבן גביר.
כן,
יש כאן פיצולים כל הזמן. עכשיו, מה יקרה כשמגב היוש יעבור לבן גביר? בואו נחשוב ביחד. מי משרת במגב היוש?
מצביע בן גביר?
חיילים. מה יקרה ביום
ש... חיילים רגילים.
מה יקרה ביום שיקחו את זה לצבא? מי יגיע למגב היוש?
לא ברור.
אה? מצוין?
לא ברור, לא ברור.
אתם מבינים שכל הסיפור הזה...
אגב, נשארת לב השאלה, מי ישרת באותו משמר לאומי? בן גביר יגייס 2,000 איש, בואו נראה מאיפה הם יבואו, מאיפה יבואו בדיוק.
אז אמר גל הירש שהם יבואו מהצבא, הם יבואו מהגיוסים של מגב, למעשה גל הירש דיבר על מין הכפלה או פי 4 של מגב הקיים.
אבל יש לנו ספק שהם יבואו משורות החלקים בצבא, שאולי יצביעו לבן גביר, כי הם מאמינים בו יותר, כי הם מתחברים לרעיון שלו.
אם זה גיוס לצבא, זה לא רלוונטי. אגב, כבר היום, אני לא יודעת אם אתם יודעים, מגב היחידה הכי מבוקשת בצבא. נכון. יש התנפלות מטורפת בבקום, אני שומעת סיפורים.
היא מזוהה כיחידה שיש לה הרבה אקשן.
נכון, בדיוק. רואים אותה הרבה בטלוויזיה. באמת, אנשים שלא מקבלים מגב פורצים בבכי ועושים שביתות, ולכו באמת סיפורי מי מהבקום. אז מה שהציע גל היר, שהיא כאילו הצעה מאוד רצינית, אבל היא מאוד אוטופית והיא לא באמת מעשית, לא קשור למה שבן גביר מדבר, אלא בן גביר כנראה מדבר על גיוס שוטרים. עכשיו, למה שהמשטרה תשתף איתו פעולה? איך הוא יגייס אותם? שמחר הם באים לעצור, בסדר? הם עוצרים מישהו בהפגנות. מי מטפל במעצר? אין להם תאי מעצר נפרדים. עזבו, זה הכל כאילו...
מעבר לזה שכל מערך הגיוס של המשטרה, יש לו ניסיון, הוא יודע פחות או יותר לגייס, את מי לגייס, את מי לא לגייס.
נכון, ולהכשיר, הכשרות.
ולהעביר אותם באמת באיזה מסננת. אני יודע שמישהו שהתגייס למשטרה לא מזמן סיפר לי, שהוא עבר גם כן הרבה מאוד בחינות, נכונים, ודברים שאני אומר, אפילו אנחנו כעיתונאים, אף אחד לא בחן אותנו ככה.
ואפילו 7 חודשי הכשרה. כן, לא, גיוס למשטרה הוא לא צחוק.
כן.
אז חד משמעית, הסיפור הזה כרגע, תסלחו לי, הוא ברמת ההקרצה.
שאלה אם זה הולך לקרות, תראי,
הולך לקרות, קיבלו תקציבים.
רגע, עם הקמת המדינה, בן גוריון היה צריך להתמודד עם שורה של צבאות פרטיים. היה את הלחי, היה את האצל, היה את ההגנה, הייתה את הסיירת של הקיבוצים בסוגריים הפלמ"ח. הוא היה צריך לעשות עם כל הדבר הזה. הוא הבין טוב מאוד שמדינה לא תוכל להתנהל עם כל הבלגן הזה, והוא פירק את כולם והקים את צה"ל. עכשיו אנחנו מפרקים את צה"ל ומחזירים יחידות פרטיות לכל מיני פוליטיקאים?
על פניו זה נראה ככה. אני שוב לא בטוחה שזה המצב לאשורו. אני חושבת שהם מתחילים לרדת לפרטים, הם מבינים שזה פשוט לא ישים, זה פשוט לא יקרה. אז אפשר להעביר הודות לעיתונות מהיום ועד מחר, שיוקם משמר לאומי שכפוף לשר הבלם. לכאורה אגב, אפשר להקים כזה בחוק, והשיח אבל להגדיר את מערך הסמכויות, הוא צריך עוד, אם הוא יהיה עצמאי כמו המפכ"ל, נניח ההצעה הזו של גל הירש עם 5 אוגדות, עם אדם שעומד מפקד, אבל עם סמכויות כמו המפכ"ל, אז אולי זה אפילו תקין, אבל לא על זה מדובר כאן.
יש פה גם עניין נוסף של תקציב. נדמה לי שבן גביר אמר, מהלך קמפיין הבחירות אפילו, אני חושב, שהוא יפעל להעלאת שכר השוטרים.
נכון.
פשוט השאלה, אתה מקבל כבר תקציב, אז אתה אומר, אם אני אקח כל הכסף הזה למשמר הלאומי, ולא אשתמש בו להעלאת שכר השוטרים, אתה תייצר שם עוד יותר תסיסה. הבטחת, לא סיפקת
רגע,
וכולי.
רגע, יש, נחתם הסכם התקציב של המשרד אתמול בלילה, ונקבע שם סעיף לתוספת שכר, בסופו של דבר 650 מיליון שקלים, זה לא הרבה. קיבלו לקבל יותר. אגב, כל התקציב כולו הוא 9 מיליארד שקלים שבן גביר היה...
לשנתיים, לא?
כן, לשנתיים. שבן גביר היה מאוד גאה בזה שהוא קיבל את זה, התוספת הכי גדולה מהכספים הקואליציונים. אממה, אולי שליש מזה נמצא בבסיס התקציב. כל השאר זה תוספות חד פעמיות. אז אתה יודע, אגב, הוא כן הצליח. אני מבינה גם במשרד האוצר שהם די התבאסו מזה שבסוף הוא קיבל מיליארד שקלים יותר ממה שהם התכוונו לתת. אז אי אפשר להגיד שהוא לא הצליח, אבל זה לא 9 מיליארד שקלים גידול בתקציב המשרד הבלם, כן. זה רק בעצם 3, יפה. אולי 4.
עכשיו, מירב, בוא נעשה תרגיל מחשבתי. נגיד שאנחנו מוציאים את בן גביר מהמשוואה, הוא לא שר לביטחון פנים, נגיד יש מישהו אחר שר לביטחון פנים.
זה לא משנה.
רגע, נגיד כן. שקוראים לו, לא יודע, יואב סגלוביץ', מישהו נגיד מקובל עלינו ונראה סביר. בנסיבות האלה, היינו מקיימים את הדיון הזה אחרת?
א', בוודאי. בית, היינו סומכים...
כלומר, הפרסונה זה דבר מאוד מרכזי בכל האירוע.
רגע, היינו סומכים על יואב סגלוביץ'. נניח שיואב סגלוביץ' היה הולך על הקמת משמר לאומי שאיננו חלק מהמשטרה. בסדר, אם הוא חלק מהמשטרה, הרי זה אירוע אחר לגמרי. שאיננו חלק מהמשטרה. היינו סומכים עליו שהוא יעביר חקיקה שבה יקבע שמפקד המשמר הלאומי יש לו אותם סמכויות של המפכ"ל, כלומר שהוא עצמאי לחלוטין. הוא אמנם כפוף לשר, אבל השר לא יכול לתת לו הוראות מבצעיות. כל מה שקשור לניהול הכוח תלוי אך ורק במפקד, הסמכויות המלאות הם שלו. עכשיו, ברגע שזאת החקיקה שלך, אז הכל נראה אחרת. אנחנו פשוט לא סומכים על בן גביר, שזה מה שהוא רוצה, כי אם הוא רוצה להקים גוף עצמאי, אז למה הוא עושה את זה?
אבל אנחנו לא סומכים על בן גביר בצדק, מכיוון שבן גביר לא מסתיר, בסופו של דבר, ההיסטוריה של הבן אדם, והמצע...
אגב, לא רק ההיסטוריה, גם ההתנהלות שלו מאז שהוא מונה לתפקיד.
המצע שלו וההתנהלות שלו מאז שהוא מונה לתפקיד, מראים שיש לו יעדים שהם לא מסתדרים עם הדמוקרטיה הישראלית, לא מסתדרים עם הקונצנזוס הישראלי, ולא מסתדרים עם התפיסה הדמוקרטית של מדינת ישראל. זה לתת, אתה יודע, עד עכשיו יש לו קופסת גפורים, עכשיו אתה נותנת לו לביור.
איתן, זה יותר בסיסי מזה. האיש אין לו מושג ירוק בניהול.
ואין לו מושג ירוק. יודעת מה? אולי זה הדבר הטוב. כל הסיפור הרי... תארי לעצמך שחוץ מזה גם היה לו יכולת ביצוע.
אבל כל הסיפור הזה הרי בסוף זה שהוא רב עם קובי שבתאי. על זה כל הסיפור. אם הוא היה יודע לנהל את המפכ"ל שלו בצורה באמת סבירה, זה לא היה קורה.
אבל זה היתרון, זה המזל הגדול. שבסופו של דבר לאיש אין יכולות ביצוע ואין יכולות להסתדר.
אבל אתה מבין שבגלל שהוא רב...
אם היה לו את היכולת הזאת מול היעדים והרצונות שלו ושל הבייס שלו, אז המצב שלנו היה הרבה יותר קשה.
אגב, לא בטוח. אם הוא היה יודע לטפל בבעיית המשילות בנגב, למשל, לטפל בצורה טובה, הגיונית, אפקטיבית, אז זה לכיפק. הרבה אנשים אמרו, אולי הוא יביא איזה גישה אחרת, אולי הוא חושב מחוץ לקופסה.
אבל זה לא מעניין אותו המשילות בנגב, באמת, נו.
לא, העניין הוא שיש בעיות. הוא מחר את עצמו.
הוא בחר את עצמו בתור מי ש... יטפל במשילות בנגב.
אני לא חושבת את זה, אגב, איתן. אני חושבת שהוא כן רוצה, זה הטיקט שלו, ואני חושבת שהוא היה שמח להצליח בנגב. הוא רק אין לו מושג ירוק.
הוא היה שמח להצליח בנגב, אבל היעד זה להצליח בשטחים.
אין לו מושג ירוק בניהול. הוא לא יודע מה המשמעות ומה האחריות שמגיעים עם התפקיד הזה של באמת השר שממונה על המשטרה ועל הכבאות.
גם לא יודע לנהל תהליכי עבודה שלו, הוציא לפועל דברים.
ובסוף תשמעו, זה שהוא מסוכסך עם המפכ"ל שלו ולכן הוא לא מצליח לממש תוכניות, נו באמת, כאילו, מה, גנון.
ולי נראה שהמפכ"ל שלו הוא דווקא אחד שאפשר להסתדר איתו.
נכון, הוא בחור,
הוא בחור. הוא לא נראה לי, אתה יודע, איזה בחור כזה שאתה יודע.
הוא לא בחור לעומתי, אני מסכימה. כן.
אתמול, שנסעתי באוטו ושמעתי את המסעים ומתנים בינו לבין, ברדיו, בינו לבין בנימין נתניהו, על כן יסכים, לא יסכים, על הפסקה של החקיקה המשטרית, אז אמרתי לעצמי, הוא איים בהתפטרות, ויכול להיות שזה מתאים לו להתפטר, הוא פתאום ראה שזה לא כזה כיף גדול להיות בתפקיד ביצועי, אתה כל הזמן צריך לרוץ לפיגועים, אתה כל הזמן עכשיו באים ואומרים לך, רגע, הבטחת איפה
ויש מגבלות כוח.
מגבלות כוח. הרבה יותר כיף להיות בצד, ולצעוק, ולעשות סרטוני טיק טוק. יכול להיות שבינו לבין עצמו בכלל מעדיף את המעמד הזה.
יש גם מערכות כאלה.
עדיין, אבל אם הוא עכשיו מסיים אחרי 3 חודשים, הוא יוצא עם תווית של לוזר וכישלון וכו', יכול להיות שהוא חושב שאם הוא עוד יישאר...
אז זה 3 חודשים.
אז יש לו עוד כמה חודשים כדי לחזק את התדמית הזו. יפה, מירב ארלוזורוב, תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת אחת ונמשיך.
היי, כאן גל, מנכ"ל בנק 1-0. אין כמו לשמוע איזה פודקאסט טוב, לשבת בפקק במכונית, רק להקשיב. אממה, שאז אני מופיע פתאום כדי לספר לכם על בנקאות פרטית דיגיטלית, שמבוססת AI, עם מנהלי כספים אישיים, וצ'קאפ פיננסי יומי, והלוואות מעולות, ופקדונות שווים, וריביות טובות. קיצר, מפריע לכם באמצע הפודקאסט. וגם יש שירות 24/6, שזה אומר שאנחנו זמינים גם ב-12 בלילה וגם ב-7 בבוקר. אבל עזבו עכשיו, לכו תקשיבו לפודקאסט, שיעביר לכם את הנסיעה הרבה יותר מהר. ואם תרצו לדעת יותר על 1-0, או לפתוח חשבון, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו. חפשו 1-0 בגוגל. אנחנו שם. וגם באפליקציה.
שלום ללירן לובלין.
אהלן.
היי.
מנהל מחלקת מחקר ב-IBI בית השקעות.
אז בוא תתחיל קודם כל, תסביר לנו את העסקה עצמה. מי הקונה, מי המוכר, מה המחיר ומה הנכס מתחת לכל הדברים האלה.
אוקיי, אז בעצם העסקה שדווחה היום היא עסקה למחירה של 50% מהיחידות השתתפות של NewMed Energy, לפי שווי לכל היש של 14 מיליארד שקל. בעצם מי שקונה את היחידות השתתפות זה חברת הנפט של אבו דאבי יחד עם בריטיש פטרוליום, הם ישלמו סך של 7 מיליארד שקלים, או 12 שקלים ליחידת השתתפות, עבור 50% מיחידות ההשתתפות, 45% מהם הם של הציבור, ועוד 5% של קבוצת דלק.
ומה הנכס שמתחת לניומד, כי לא כולם מכירים את זה? בעצם אנחנו מדברים על מאגר לוויתן, חלק ממנו.
ניומד מחזיקה במאגר לוויתן, היא בעצם המחזיקה הגדולה במאגר לוויתן, מעל 40% מהמאגר, נמצא בבעלות של ניומד אנרג'י, כשבעלת השליטה בה היא קבוצת דלק של יצחק תשובה והציבור.
כן, אז בעצם הנכס שאולי יעבור ידיים, חצי מתוך 60%, 30% מהגז שנמצא בלוויתן, אמת?
אז זה לא לגמרי מדויק, זה לא בדיוק הגז, בעצם מה שקונים כאן זה יחידת השתתפות, מפני השותפות הוא כזה שמחולק לשותף מוגבל ולשותף כללי, השותף המוגבל זכאי לקבל את הרווחים שנוצרים מהמאגר, השותף הכללי הוא זה שאחראי על קבלת ההחלטות, הוא מקבל בתמורה לזה דמי ניהול. מה שקונים כאן בעצם הקונסורציום הזה, זה את הזכות לקבל את התזרים. כן, צריך לומר שבמסגרת ההצעה נכתב שיש תנאים שהקונסורציום מבקש להסדיר מול קבוצת דלק בקשר לשליטה המשותפת בשותפות. לא יודע אם זה אומר בהכרח לגבי קבלת החלטות, אבל אם יש תנאים שצריך להסדיר, אז כנראה שיש פה משהו שהוא קצת מעבר לתזרים המזומנים. על פניו, תשואת תזרים לא רע בכלל, 6.5%, אם אנחנו מסתכלים על הדיבידנדים שחולקו מהלך השנה האחרונה.
6.5% באיזה
מטבע? במטבע, אנחנו מדברים כאן על דולרים.
על דולרים,
210 מיליון דולר שחולקו השנה, שנה הבאה זה אמור אפילו לעלות. כשהפוטנציאל הגדול במאגר לוויתן הוא בעצם הרחבה, בהרחבה של מאגר לוויתן, קצב המחירות אמור לגדול פי 2, המדינות שאליהם יהיה אפשר למכור באמצעות אסדת הנזלת צפה יהיו הרבה יותר נרחבות, בעצם יהיה אפשר למכור לכל העולם או איפה שהמחיר יהיה הכי טוב, ולא רק יהיו מוגבלים לשוק המקומי בישראל, למצרים ולירדן כמו שמוכרים היום.
למה שתשואה דולרית של 6% נתפסת כלא רע, כשאני עם השקל, עם הדולר וחצי שלי, יכולים להיכנס לבנק ולקבל תשואה של 5% מובטחת לחלוטין, או ברכישת איגרת חוב ממשלתית אמריקאית, או אתה יודע, בפיקדון דולרי בבנק שאני מקווה שהוא לא יקרוס.
אז אתה צודק בטווח הקצר. אם אנחנו מסתכלים על העקום קדימה, אז אנחנו רואים שהעקום היום הוא יורד משמאל לימין, וכלומר, כשאתה קונה נכס שהוא לטווח הארוך, אתה לא תקבל 6%, זה אפשר לראות באגרות החוב של ארצות הברית, אבל אם מסתכלים על מדינה כמו אבו דאבי, יש להם אינסוף כסף, חלק מהגיוון של הפורטפוליו זה נכס יציב, חזק ותזרימי, ובטח כשיש פה פוטנציאל צמיחה והכפלה של הכמויות מחירה, של כמויות מחירת הגז, אז אפשר לראות כאן בעתיד גם תשואה שהיא תשואה גבוהה יותר.
כן, אבו דאבי זרוע אחר של אותו ממשל, אז דה פקטו אותו דבר, בסוף זה הכל חוזר לאדון MBZ, השליט של אבו דאבי, רכשה או מתכוונת לרכוש בעסקה מלפני כמה שבועות את חברת ביטוח הפניקס. עכשיו אנחנו רואים עסקה בגז, שאתה אומר שהיא עסקה פיננסית במהותה, אבל יכולה להפוך לעסקה אסטרטגית אם יגיעו ל-50% ואולי ישנו את הכללים. יש עסקאות גז נוספות שבוצעו במאגר השני, בתמר. כשאתה מסתכל על סך הכל התמונה, מה אתה מקבל?
זה ברור שהכסף הגדול תמיד מחפש נכסים אסטרטגיים. בעניין הזה אני חושב שאנחנו כולנו תמימי דעים. מבנה השותפות נכון להיום הוא כזה שלא מאפשר זליגה מבעד לחומות של בין השותף המוגבל לשותף הכללי, אבל אנחנו צריכים לקוות ששומרי הסף, כמה שיש כאלו, ידעו לשים את הבלמים, זאת אומרת בסופו של דבר אחרי שהעסקה תאושר במסגרת ועדה בלתי תלויה שהקים הדירקטוריון, זה יעבור לדירקטוריון ולהצטרך לקבל אישור של 75% מבעלי המניות, ורק לאחר מכן יקבל אישורים רגולטוריים. אם כל התנאים האלה התממשו, אז אני חושב שאפשר יהיה לישון בשקט עם העסקה הזאת, אבל אני מסכים איתך, לתשעת העיניים של מדינה כמו אבו דאבי לנכסים אסטרטגיים של מדינת ישראל תמיד מעלה סימני שאלה, וטוב שהיא מעלה סימני שאלה, אחרת לשומרי הסף לא הייתה עבודה.
יפה. לירן לובלין, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
בשמחה. ביי חברים.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
בנק ישראל, בתחום שלך, פרסם היום את הדוח השנתי שלו, ספר אב קרס מדי שנה עם הטיפול בסיטואציית המקרו של מדינת ישראל, אחורה בדרך כלל, קצת תחזיות קדימה, והרבה פרקים שמטפלים בענפים שונים, ואנחנו צריכים לדבר איתך הפעם על ערכות, ניתוחים ותחזיות של בנק ישראל בנוגע לשוק העבודה, ובעיקר בנוגע לכמה וכמה מגזרים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, ובעיקר בתקופה האחרונה עם כל מה שקרה סביב ההפיכה המשטרית. ושם כותבים הכלכלנים של בנק ישראל, שבאמת לא אמרו שום דבר על המצב הכלכלי בחודשים האחרונים, שהמגזר הערבי הולך ומשתפר במונחים של השכלה ושל עבודה ושל הכנסה, ולעומת זאת, המגזר החרדי דווקא נסוג אחורה במהירות, וזה חשוב כי הוא מאוד דומיננטי בחקיקה ובעשייה הפרלמנטרית בימים אלה. אז קודם כל, בוא תתאר לנו מה הממצאים של בנק ישראל בדוח.
הדוח הזה שתחת הכותרת הנורא מרוקחת סוגיות ברווחה ובהתחלקות ההכנסות, בעצם סוקר לא את כלל האוכלוסייה החרדית והערבית לעומת שאר האוכלוסייה, כי הוא מנסה לעשות איזה סיקור השוואתי, לא את כלל האוכלוסייה, אלא הוא לוקח דווקא את קבוצת הגיל הצעירה יותר, את בני 25 עד 44, כי זה בעצם הקבוצה שתנבא את העתיד, היא הקבוצה הצעירה, ואצלה אפשר לבחון האם יש מגמות חיוביות בקרב הקבוצות האלו, הקבוצות החרדיות, המגזר החרדי והערבי. והממצאים נורא נורא מדאיגים. הפרמטר המרכזי זה למשל ההכנסה הפנויה. כמה כסף מכניסה נפש במשק בית חרדי צעיר, לעומת יהודי שאינו חרדי. והממצאים האלו נורא מדאיגים, כי אם המבוגרים החרדים, משק בית ששייך לקהילה החרדית המבוגרת ביותר, הפער היה פער בינם לבין החילוניים, אבל הפער היה נמוך, כלומר משק בית חרדי הכניס 63% ממשק בית שאינו חרדי. כשעוברים לשכבת גיל הצעירה יותר, הפער הופך להיות הרבה יותר גדול, ולמעשה היחס קורס, כי המשק הבית החרדי הצעיר, אלו שאנחנו מצפים מהם להכניס יותר, להשתלב יותר בישראל, ליותר אקדמיים, יותר ישראלים, אצלם דווקא היחס הוא 45%, כלומר, משק בית חרדי צעיר מכניס הרבה פחות, וזה מנבא את העתיד, זה אומר שהמשפחות האלו, כאשר הם יגדלו, ההכנסה שלהם תהיה פחותה, וכל המגזר החרדי כולו יכניס פחות כסף.
אגב, גם רואים את המשמעות של זה במידת ההישענות של משקי בית חרדים על העברות, מה שנקרא, תשלומי העברה, אם זה ביטוח לאומי, קצבאות, תמיכות למיניהם, ורואים שבחברה החרדית 21% מההכנסה שלהם בעצם זה העברות למיניהם, לעומת רק 2% בחברה הערבית, ואפילו מינוס בחברה היהודית הלא חרדית, כי שם בעצם משלמים הרבה מאוד מיסים.
נכון, וזה מדהים, זה בעצם מראה את חלוקת ההכנסות, החילוניים עובדים יותר, מרוויחים יותר ומשלמים יותר מיסים, אבל הכסף זורם יותר לקהילה החרדית, כי היא פחות עובדת ונשענת יותר על תקציבי הממשלה, החוקרים שבנק ישראל אומרים מפורש, זה אומר, זה מהווה נקודת סיכון למגזר החרדי, כי הוא נסמך הרבה יותר על תקציבי הממשלה, וכשאלה חלילה יפסקו, המדינה לא תוכל להמשיך להפעיל את שירותי הרווחה, אבל אני רוצה לחזור שוב פעם לפער הזה בין החרדים המבוגרים לצעירים, כי זה מדהים. למשל, אנחנו מדברים הרבה על אקדמיזציה במגזר החרדי ונהירה של החרדים למכללות, אבל כשמסתכלים על פערי הגילאים בין המבוגרים לצעירים, מגלים ששיעור האקדמיים החרדים המבוגרים הוא 18%, אני מדבר על גברים, ובקרב הצעירים הוא צונח ל7%.
מה ההסבר לזה, אבל נתי, אתה יודע להגיד מתוך היכרות עם החברה החרדית, מה ההסבר לזה? יש פה בעצם רגרסיה ביכולת של צעירים חרדים גם להשתלב בשוק העבודה, גם ללכת לעולם ההשכלה?
ההטעיה נגרמת בגלל הגידול הטבעי של המגזר החרדי. נכון, יש גידול במספר האקדמיים החרדים, יש גם גידול גם במספר המשרתים, אבל זה ביחס לכלל האוכלוסייה החרדית, והיא צומחת בקצב הרבה יותר גדול, מעל 6 ילדים למשק בית, נפשות במשק בית, והמשמעות היא שהגידול האמיתי שאנחנו לא רואים אותו בתוך הקהילה החרדית הוא הרבה יותר גדול, וכשבוחנים אותו יחסית לתוך, בוחנים את השינויים בתוך החברה החרדית יחסית לעצמה, מגלים שאנחנו נמצאים בנסיגה אחורה.
על כל חרדי שאנחנו פוגשים ואומרים איזה יופי, הוא עובד והוא הייטקיסט והוא למד והוא אקדמאי, יש הרבה מאוד אנשים כאלה שאנחנו לא רואים אותם, אבל במספרים הגדולים הם פשוט קיימים ובהיקפים מאוד דרמטיים.
רואים את זה גם בקצב הגידול של בני הישיבות, הגיע עבר כבר את 100,000, וצריך לומר משהו, במגזר הערבי המגמה הפוכה, הפער מצטמצם בקרב הצעירים, הפער מצטמצם, יש הרבה יותר אקדמיזציה במגזר הערבי בקרב צעירים, יש עדיין הרבה בעיות, גם בעיות גיאוגרפיות שמקשות על השתלבות שלהם בתעסוקה.
אתה יודע מה היתרון של הצעירים הערבים? שהם לא חלק מאף קואליציה, אז אם הם לא ידאגו לעצמם, אף אחד לא ידאג להם.
נכון, נכון, וזה בדיוק משקף את
ה... אבל אתה יודע מה מדכא פה? שכל המספרים האלה הם בעצם מספרים על נתוני עבר, אולי תמונת מצב של המציאות הנוכחית, אבל כשאנחנו מסתכלים על התקציבים הקרובים ל-2023 בשל הקואליציה הנוכחית, אז החרדים הולכים לקבל עוד תשלומי העברה, ועוד יותר תרד להם המוטיבציה ללכת ואו ללמוד או לעבוד או שניהם.
כן, וזה מדהים, החוקים של בנק ישראל, במקום להגיע למסקנה הברורה מאליו, הם רומזים במילים ככה נורא עדינות, צריך להגביר את לימודי הליבה כדי למנוע מהם חסמים באקדמיה וכדומה, אבל אין אמירה ברורה על התמריצים הענקיים שהממשלה הנוכחית הולכת לפזר לעידוד אי תעסוקה במגזר החרדי. אני מדבר גם על תקציבי הישיבות, גם על תקציבים לבתי הספר, המוסדות הפטור שכמעט לא מלמדים ליבה, יש שם מגמה הפוכה לחלוטין, וקצת מצער שבנק ישראל לא קצת עוטף את הכל במילים נורא כלליות, ולא באמת מנקז את זה למסקנה אחת ברורה שצריך לעשות מעשה ועכשיו.
כן, אגב, אנחנו רואים פה גם בדוח הזה של בנק ישראל את הפער המאוד מאוד גדול במיומנויות היסוד, שזה פתרון בעיות בסביבה ממוחשבת, אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית, ובכולם פער ממש גדול בין החברה החרדית לחברה הלא חרדית, גם פער גדול בין הצעירים ובין המבוגרים, כלומר המבוגרים איכשהו רכשו את המיומנויות האלה, איך הם רכשו אותם? כלומר בעצם אתה מבלה הרבה מאוד שנים בישיבות, אתה לא מפתח את הכישורים האלה, ואז אתה חייב איכשהו לפרנס את המשפחה, ואז אתה מצליח איכשהו לרכוש את זה בשוק העבודה, באיזושהי מערכת של השכלה?
אני חושב שהבעיה היא שהמגמה שנוצרה במגזר החרדי בעשורים האחרונים, ההתעצמות של חבורת הלומדים, לא רק כפרקטיקה, אלא כאתוס, כלומר, הסוג א', כדי להיות סוג א' במגזר החרדי, אתה חייב להיות בן ישיבה ואברך כולל כל חייך, זה אתוס שנוצר בעשורים האחרונים, ולא היה בעבר, ולכן המבוגרים יותר במגזר החרדי, הרשו לעצמם יותר לצאת החוצה, חלקם לעשות תואר, חלקם לרכוש מיומנויות בצורות אחרות, מקצועיות וכדומה, הצעירים החרדים יותר מסתגרים, הגביעו את החומות, רוכשים פחות מיומנויות, וזה בא לידי ביטוי גם גם במיומנויות וגם בהכנסה שלהם לנפש.
יש פה פער אדיר, כאילו להיות חרדי פרימיום, זה אומר שאתה לא, איך נקרא לזה, משק בית פרימיום. כלומר, יש פה סתירה, ככל שאתה יותר חברת לומדים, לא, אתה לא, פחות לא, חברת
זה,
עובדים.
זה לא מדויק, אם אתה חרדי מאוד מצליח, ואתה תלמיד חכם, ואתה מתבלט במקצוע שלך במרכאות או שלא, של לימודי תורה, נכון נעתי? אתה המערכת מסייעת לך כלכלית, אתה עוזרים לך לקנות דירה, בני או בנות, במקרה הזה, בנות זוג ממשפחות
שידוחים
עמידות,
שידוחים יותר, כן.
וכן הלאה, אבל זה נעתי יוכל לספר יותר ממני.
כן, ברור שהעילויים בישיבות מקבלים, נמתחתים עם הבנות של הגבירים, אנחנו חוזרים לימים של העיירה בפולין, yeah, אז
זה,
כן,
זה
אז
זה
מקבלים,
קיים.
אבל היום, אבל זה כבר לא, יציב, זה לא כבר, אין יכולת לחלקל כזו כלכלה למשך זמן ארוך, ויש פחות ויותר אנשים.
אבל מי שידוך יותר טוב, תלמיד ישיבה שהוא עילוי, או מישהו שלא למד בישיבה ויש לו איזה עסק מאוד מוצלח ומרוויח, ושניהם חרדים.
אז זהו, חייב לציין שכן יש מגמה קצת של התנתקות, בין האוכלוסיות, הגוונים בתוך המגזר החרדי עצמם, ככה הולכים ומקבלים, מתחדדים, הגוונים מתחדדים, כי העילוי, השידוך הוא הכי טוב, זה באמת הבן ישיבה, ושישב כל ילמד, והחמיב יממן אותו, זה באמת ערך עליון וקיים, אבל יש כבר יותר התייחסות יותר הערכה וכבוד לאנשים שבאים עם תואר וידע ומהייטק. אני שומע, בכנסת אצלי יכול לבוא אברך ולהגיד, הבן שלי עכשיו נכנס ללימודי הייטק, הוא בלימודי תעודה אפילו, עשה מסלול תעודה בצבא. אז יש כבר כאלו שזה הפך להיות יותר לגיטימי ואפילו יותר מוערך.
כן, כן, מהנהנים האנשים בהסכמה.
כן, אבל כשהולכים למסות זה עדיין לא שם, זה עדיין רחוק. כן, בהסכמה, יש מסלולים, ככה אנשים, השטחים האפורים, איפה ההסכמה של הרבנים, איפה לא, לא בדיוק ברורים כיום, גם בגלל שההנהגה החרדית די הלכה לעולמה, ולא קמה להנהגה החרדית ממש.
נתי, ברוח חברית ואישית, אפשר להגיד שאתה עיתונאי מצטיין בדמרקר, אבל חרדי קצת כושל?
השאלה היא מה החרדי, אם ההגדרה
החרדית... לא, לפי מה שאתה מתאר, אתה במונחים של החרדים, אתה לא מספק את הסחורה שם.
אם ההגדרה של חרדי היא חברתית, אז אני לא עובר, ואני מקבל מספיק תגובות כל פעם שאני כותב משהו שלא מצחן בעיני החרדים, התשובה היא, אתה לא חרדי.
כן, כן, אני מכיר את זה. זה כמו שאומרים על אנשים שמשתכנזים, מזרחי שכאילו לא הולך לפי הקוד הביביסטי לפמיליה, הוא משתכנז, כן, אתה לא מזרחי אמיתי. כן, כן, פוליטיקת הזויות הישראלית.
כן, אבל עם החיוך שבצד, התמונה שאתה מצייר, אני חייב להגיד לך שהיא מזעזעת, וזה פשוט מחריד לחשוב, דווקא במצב הנוכחי שבו לכאורה נכנסנו לאיזשהו הליך של, אתה יודע, גישור פישור בין שמאל וימין, שאולי ייקח אותנו קדימה לאיזה עתיד טיפה יותר רגוע, הדברים האלה ימשיכו לצוץ כל פעם, פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, ודאי בעוד 5 שנים, ודאי בעוד 10 שנים, כי כשיש כל כך הרבה אנשים שאין להם יכולת, אתה יודע, הסתכרות, והם יצטרכו לחיות בצורה כזאת או אחרת על העברות חד צדדיות משאר האוכלוסייה, הולך להיות פה יותר קשה.
המגמות הדמוגרפיות נורא ברורות, מספר הנפשות של משק בית חרדי הוא כמעט פי 2 ממשק בית יהודי שלא חרדי, וזה הולך אם לא נראה שם שינוי דרמטי, אורות של המסעית שעומדות להתנגש בנו בוהקות כבר מולנו.
לראות אותם.
כן, יפה.
נתי, תודה רבה.
תודה
רבה.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, פעמיים כי טוב. 3 פעמים כי טוב.
3 פעמים כי טוב.
תודה רבה גם. תקבל יותר מזה, אני מבטיח.
לא, זה המקסימום שלך להיום. נגיד גם תודה למאי בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל מחר. תודה ולהתראות.